איך להתייחס להפסקת האש? אמרתי, להפסקת אש צריך להתייחס כהפסקת אש. צריך להבין, מה זאת אומרת צריך להתייחס להפסקת האש כהפסקת האש? סליחה. זכיתי להילחם כאן במלחמת ששת הימים בירושלים, תודה רבה. בירושלים, בקרב על ירושלים. והיה הקרב לא קל, לא פשוט. אבל הסתיימה המלחמה, ברוך השם, ואז הצוות של הפיקוד של אותה יחידה שאני שירתתי בה, התאסף בבית קפה בירושלים, התאספנו ברחוב יפו. אם אינני טועה, קראו לקפה הזה נאווה, יש דבר כזה? יש עוד כזה דבר? אה? סגות. כן. נאווה, כן. לימים קראו לרעייתי, נאווה גם. ישרנו בבית הקפה, והמפקד אמר דבר שכולנו היינו בטוחים שמה שהוא אמר זה נכון. הוא אמר, אני מקווה, כי הניצחון שניצחנו את הערבים באותה מלחמה, היה אפשר להגיד ניצחון מוחץ, ממש. איך אומרים, בלשון שלנו, נוק אאוט הם קיבלו. התנפלו עלינו ואנחנו פשוט נפנפנו אותם כאן, והגענו עד תעלת סואץ מצד אחד, עד דמשק כמעט מצד שני, ועד כל ישע הייתה בידינו, וירושלים, הלב. היינו באופוריה, היינו בהתלהבות כזאת. ואז קם המפקד ואמר, חבר'ה, זהו, אני חושב שהנכדים, הילדים שלנו והנכדים שלנו לא יצטרכו להילחם יותר ולא יתגייסו, לא ילכו לצבא, למה שאנחנו עושים. לא רק בגלל הדבר הזה היה כדאי כל הכל. אני אצחק, כן. באותם רגעים של הניצחון האדיר הזה, שכל העם היה באופוריה ממש, חשבנו שאכן ניצחון, אחרי ניצחון כזה, עוד הערבים ילחמו איתנו, אבל המציאות תפחה לנו על הפנים, לא עברו הרבה ימים, וכבר מצאנו את עצמנו, ואני כבר יכול להגיד את ילדינו ועוד מעט נכדינו, משרתים בצבא ונלחמים, כולל במלחמה הנוכחית, נלחמים. מה הלקח שלומדים מהדבר הזה? אנחנו נמצאים, אני מדבר, אנחנו הכוונה היא הדור שלנו, מאז הקמת המדינה ועד היום, הייתי אומר, בשרשרת של מלחמות. זה לא מלחמה חד פעמית שאנחנו גמרנו את הסיפור. זה באמת, אם הייתי רוצה להמחיש את הרעיון, סליחה שאני ממחיש את זה בצורה כזאת, אנחנו נמצאים בקרב אגרוף מתמשך עם הערבים. כשכולם כאן יודעים להתאגרף, אני רואה כולם כאן ספורטאים, באגרוף יש שני ידיים, יד שמאל ויד ימין, נכון? אני זוכר בילדותי, קצת לימדו אותנו אגרוף. ביד שמאל אתה נותן מכות חלשות, ככה, נכון? מגן. נכון או לא? מכות חלשות. ביד ימין היא המאחורה, מה אתה נותן ביד ימין? נוקאוט. ככה זה כאן. סליחה שאני מרחיש את הרעיון. מאז מלחמת השחרור ועד היום, אנחנו מנהלים קרב, קרב מתמשך, ארוך, שמגיע למלחמה כמו מלחמת ששת הימים, אגרוף. אבל מה לעשות? האויב קם, ממשיכים במשך כל הזמן. בין מלחמה למלחמה, אנחנו כל הזמן בשמאלית. שמאלית זה קרב קטן. מאז שאני זוכר את עצמי, כילד הייתי אומר, אבל לא רק ילד, גם כחייל, לא היה רגע במדינת ישראל שלא התנהלה כאן מלחמה. אני זוכר את עצמי בתקופות שעוד בין המלחמות, איך שכבתי במערבים ברצועת עזה. בדיוק היה תקופת הפדאינים, זה אולי כבר לא הדור שלנו, לא זוכרים את הדבר הזה. לא היה היום במדינת ישראל, אני חושב, שחיילי צבא הגנה לישראל לא נלחמו מלחמה כזאת או מלחמה אחרת, איזה מלחמה עכשיו הייתה בימים האלה, בשבוע האחרון, איזה מלחמה הייתה? האם זה היה נוקאוט או שמאלית? מה אתם אומרים? שמאלית, יפה מאוד. חכה, חכה, יש עוד נוקאוט. מחכה נוקאוט מאחורה. צריך לדעת. שאלה אם איפה אני יודע. ככה זה הקרב, תמיד הם חצי נוקאוט, אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לתת להם נוקאוט. הם לא יכולים לתת לנו, אנחנו... יותר מזה, אני אומר, התחלנו את מלחמת השחרור ב-600,000 יהודים כאן היום, בסך הכל. ובלי נשק, בלי... שום דבר לא היה לנו. אז היה נשק כזה, קראו לו סטן, אני לא יודע אם ראיתם פעם דבר כזה. זה מין צינור כזה, וצינור בתוך צינור, והיית יורה משהו, איזה כדורים, שיצרו אותו במסגריות. זה היה הנשק שלנו פעם. והתנפלו עלינו 7 מדינות, ונתנו להם מה? מה נתנו להם? מי אמר נוקאוט? זה נכון. נתנו להם נוקאוט. שהיינו חלשים כל כך, מבחינה סטטיסטית. היינו מעטים מול רבים ממש. גם מבחינת ההצטיידות, הנשק, היינו מעטים. וניצחנו אותם, ובגדול ניצחנו אותם. מלחמת ששת הימים, הם התנפלו עלינו מכל הכיוונים. כאמור, אני זכיתי להשתתף במלחמה הזאת. אני זוכר את הרגעים לפני המלחמה. בעלה אחזה כאן את היהודים. היה מצב שלפני המלחמה לא ידעו מה יהיה. היה אז שליט מצרים, עם אח שמעון זכור, אומר, אהלן, נסעלן, ניפגש בתל אביב, וכל זה. ומה היה? תוך כמה שעות, אולי שעה, שעתיים, כל חילות האוויר שלהם לא היו, נמחקו. בפעם אחת. אני זוכר, אז היה יום שני, הייתי אז בירושלים, נכנו בירושלים, וכבר בשעות לפני הצהריים הודיעו לנו בקשר הפנימי, חבר'ה, חילות האוויר של מצרים והאויב ישמידו. אמרו, אם כן, זהו, גמרנו את המלחמה. ככה זה היה. מה הם קיבלו במלחמת ששת הימים? נוקאוט. אבל הקרב, אתם יודעים, באגרוף זה גם נקודות, וגם מדי פעם נותנים נוקאוט. למה אני אומר את הדבר הזה? ודאי וודאי שאנחנו נמצאים בקרב מתמשך, ואיך אומרים בצבא, מתגלגל, קרב מתגלגל. אנחנו לא גמרנו את הסיפור הזה, עד שאנחנו לא נזכה למה שהאלוקים הבטיח לנו. ואם אתם מעוניינים לדעת מה האלוקים הבטיח לנו, אתם מעוניינים לדעת. מי מעוניין כאן לדעת מה האלוקים הבטיח לנו? יפה מאוד. בוא אני אקרא לכם מהתורה, בסדר? בתורה כתוב בדיוק מה יהיה הראשית ומה יהיה האחרית, ועל כל הקרב המתמשך הזה במשך אלפי שנים, סליחה שאני אומר, הוא לא התחיל היום ולא אתמול, הקרב על קיומו של עם ישראל ועל אחיזתו בארץ ישראל, זה קרב שנמשך מאז שעם ישראל בא לארץ ישראל, שיהושע בן נון, שהוא תקופתו פחות או יותר מקבילה לתקופה שלנו, התחיל לכבוש את הארץ, ועד היום בעצם אנחנו מנהלים כאן מלחמות על אחיזתנו בארץ ישראל. צריך לקחת את הדבר בפרופורציה, אבל יחד עם זה, כל יהודי צריך להאמין שמה שהאלוקים הבטיח לעם היהודי, והבטיח לעם היהודי קודם כל את ארץ ישראל. ככה הוא הבטיח לנו. אנחנו לא באנו לכאן לארץ ישראל במקרה, אנחנו באנו לכאן להמשך לסיפור מתמשך וארוך, שתחילתו מבחינה היסטורית, בהבטחה שהאלוקים הבטיח למי? לאברהם אבינו. אברהם אבינו, השם אומר לו, קום, לך לך אל הארץ אשר אראך, ואשכה לגוי גדול, ויהיה ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה. אבל בהמשך הדרך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו אמירה, ואני הייתי רוצה ברשותכם לצטט את האמירה הזאת שהיא מלווה אותנו, בין שאנחנו מודעים לה, בין שאנחנו לא מודעים לה, בין שמכירים בה, בין שלא מכירים בה, אבל לאור ההבטחה האלוקית הזאת אנחנו מתנהלים לאורך כל הדורות, כולל הדור שלנו, בוודאי ובוודאי. כתוב ככה. אצל אברהם אבינו כתוב, אחרי ברית בין הבתרים, היה, ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. הפסוק הזה יש מילה שהיא קצת דורשת לימוד ועיון, והמילה נתתי. היה צריך להיות כתוב אתן. הרי כאן אברהם אבינו עוד אדם ש... איך אומרים? בקושי, עוד אין לו ילד אפילו. יצחק עוד לא נולד. זאת אומרת, הוא אדם בודד בעולם. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר לזרעך נתתי? מה היה צריך להגיד? איך אתן את הארץ הזאת? רש"י במקום שם לב לדבר הזה ומסביר כאן דבר פשוט. לזרעך נתתי, אומר רש"י במקום, אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה. ברוך שאמר, והיה העולם. רש"י אומר ככה, אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה. ויותר מזה, הוא אומר, לא רק אומר לו את הארץ, הוא אומר לו גם את גבולות הארץ המינימליים. תכף אני אתייחס לגבולות הארץ. הוא אומר, מה עם הגבולות? הוא אומר לו, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. מה? ארץ כזאת גדולה? יכול להיות, מה אתם אומרים? יכול להיות? ודאי. סליחה שאני כאן מביא דברים. שליט סוריה העכשווי, הרוצח הזה שהורג את, את אזרחיו יום יום, כן, למאות ואלפים, אני לא יודע כמה. אבא שלו היה גם, לא היה צדיק גדול, במרכאות כפולות, כן. כן, גם הוא היה. אז פעם היה רעיון איתו בעיתון, עיתון צרפתי נדמה לי. מישהו, איזה עיתונאי, ראיין אותו ושאל אותו, אם הוא מאמין ליהודים שהם רוצים לעשות שלום או לא. אז הוא אומר, אני לא מאמין להם. הכל זה סופן, זה ברבון מוגבל, כי זה עיתונאי, אבל אני קראתי את זה לפני שנים רבות, את הדבר הזה. שאל אותו העיתונאי, למה אתה לא מאמין ליהודים? אז הוא אמר לו, תראה, היהודים כתוב בתורה שלהם, שאלוקים ייתן להם את הארץ, מי בדיוק ציטט את הפסוק הזה, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, ודמשק איפה זה באמצע. יותר מזה אומר לו אותו עריץ, כן? שהוא אומר, תסתכל בטלוויזיה, בכנסת שלהם, יש להם שם מפה, אחרי היושב ראש של הכנסת, מי שפעם היה בכנסת יודע, יש קיר כזה של אבנים, ועל האבנים כמו אבני הכותל, כאילו, ואחרי זה יש כאילו מפה וירטואלית, רואים את חוף הים עם מפרץ חיפה, את ים כנרת וים המלח, משהו וירטואלי, בלי גבולות. אז הוא אומר לו, למה אתה חושב אצלהם בכנסת, המפה שם היא בלי גבולות, אה? מה אתה חושב? הוא אומר, אתה צורר לעיתונאי, אתה יודע למה? כי הם... לא קבעו את הגבולות, זה כתוב אצלהם בתורה. מי אומר את זה? אבל בוא נסתכל על המציאות העכשווית שאנחנו נמצאים בה, היום כאן. אנחנו כבר בהיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל, בסך הכל 65 שנה, כמה אנחנו קיימים. אנחנו מצאנו את עצמנו, חיילינו, טנקינו, מצאנו את עצמנו כבר ליד הנילוס. לא פעם. פעמיים נדמה לי, תלת סואץ אומרים, במלחמת יום כיפור, שתקפו אותנו באמצע יום כיפור, אנחנו עדפנו אותם, הגענו 100 קילומטר מקהיר, וכידוע קהיר איפה יושבת? על הנילוס. ואילו היינו רוצים, היינו יכולים להגיע גם לקהיר, אבל לא רצינו. ומצאנו את עצמנו כבר בבירות, זה לא רחוק מתקרב לכיוון ההוא. המציאות, וכאן במזרח התיכון, היא לא מציאות שרק אנחנו מכתיבים אותה, או הערבים מכתיבים אותה בקרבות שמתנהלים מאבקי כוח. אנחנו כאן, ההיסטוריה של העם היהודי, ולא רק היהודי, כל העולם כולו היא מתנהלת על ידי בורא עולם. קורא הדורות מראש. מי קורא הדורות מראש? ריבונו של עולם. הראייה שלנו כבני אדם היא מוגבלת ומצומצמת לכותרות של העיתון, לידיעות האלה, לידיעות האחרונות, האחרונות שהיו וכו'. אבל אדם צריך להבין שמעבר לעכשוויות, לדברים המתחלפים כל רגע לפעמים, יש איזושהי מגמה כללית, שהמגמה הזאת אנחנו, ולא רק אנחנו עם ישראל, כל האנושות כולה, היא מתנהלת לאור המגמה הכללית הזאת של בורא עולם, שהוא מלך העולם באמת. הוא מנהל את הכל. נותן לנו רק את האשליה, כאילו אנחנו מנהלים את הכל. לכן אומר, הקרבות האלה בינינו ובין הערבים, שהתחילו עוד לפני קום המדינה, וממשיכים אחרי קום המדינה, כל הדברים האלה הם חלק מתהליך מתמשך, שיש לו ראשית, בהבטחו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, ויש לו אחרית, והאחרית שבאמת התממש החזון הזה. אבל אני רוצה להתייחס דווקא אל החזון הזה. לא בממד שניצחנו והגענו למה שהגענו, אלא בממד של בשביל מה כל זה? בשביל מה אנחנו נלחמים? ועל מה אנחנו נלחמים? וצריך להבין, כולל המלחמה האחרונה שהייתה, צריך להבין את הדבר הזה. בצבא, מה הסברתי לתלמידים, בצבא כל חייל יודע שמלמדים את החייל, דע את האויב. מה זה דע את האויב? אז חייל פשוט יודע שאם אתה בחזית ואתה רואה טנקים או מטוסים או חיילים, אתה צריך לזהות אם זה אויב או אוהב, שלא תראה אל כוחותינו. זה נקרא דע את האויב. באופן פשוט. אבל ברמות יותר גבוהות, ברמות של אלופים, רמטכ"לים וכל ה... וגם רמה של מגדים וכל הדברים האלה, המושג דע את האויב הוא לא רק במושג מי זה האויב ניצב מולך מבחינת כלי הנשק וכל הדברים האלה, אלא דע את מטרת האויב. ואני זוכר שהייתי בקורס סינים, זכיתי להיות בקורס סינים, אחד הדברים שלמדנו שם זה בדיוק כשאתה מנהל קרב, לפני הכל תזהה מהי מטרת האויב. כי תפקידך כמפקד, כחייל, למנוע מהאויב להשיג את המטרה שלו. זה המלחמה באמת. המלחמה היא שכל אויב שמתנפל עלינו לא ישיג את מטרתו. זה ברמה שדיברנו הצבאית, אבל ודאי ודאי ברמה המדינית, שהדבר הזה צריך לדעת. מהי מטרת האויב? אני לא מדבר על המטרה העכשווית שהייתה במלחמה הנוכחית, מה הייתה המטרה. אני מדבר על דבר, מהי המטרה שלא הבאנו בכלל? מהי מטרתה? וצריך את הדבר הזה לשנן. לשנן לא רק לכל חייל, לכל אזרח, לכל יהודי. לדעת מהי מטרת אויבינו מאז שהקמנו את המדינה ועד היום. ולא לשכוח את זה לרגע. ולא לחיות חס ושלום, לא באשליות, ולא באזיות, בוודאי ובוודאי, ודמיונות ודברים כאלה. והם אומרים את זה, האויבים לא מסתירים את מטרתם. הם רוצים, איך הביטוי שלהם? לזרוק אותנו לים, הכוונה היא שאנחנו לא נהיה כאן בארץ ישראל, ובכלל. והם לא מפסיקים לרגע אחד, לנסות להגשים את המטרה הזאת. גם כשיש לכאורה הפסקת אש, באותו רגע הם ממשיכים לחשוב איך להשיג את אותה מטרה, לחסל את מדינת ישראל חס ושלום. לא יקום ולא יהיה. זה האויב באמת. אבל השאלה היא עוד יותר עמוקה. למה? למה אכפת לכם שהיהודים יחיו כאן בארץ ישראל? כידוע, עם ישראל הוא עם טוב, נשמה טובה. זה באמת העם היהודי, אנחנו לא אכזריים כמו שמנסים לפעמים לצייר אותנו במדיה, בתקשורת, הדברים האלה. זה לא נכון. העם שלנו באמת שוחר שלום. העם שלנו יש לו נשמה טובה, הוא רק רוצה להעיר, כי זה שורש נשמתו של העם היהודי. הרי באנו לעולם, העם היהודי, להעיר לעולם, ירושלים אורו של עולם. באנו להיטיב לעולם. אז מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו בסך הכל, גם אתם הערבים בעצמם, שחיים במדינת ישראל, כל כך נהנים משפע כזה, מבתים כאלה. לא פעם אתה עובר ליד יישובים ערבים בגליל, אתה אומר, וואי, איזה ארמונות, איזה בתים. איפה, באיזה מקום בארצות ערב, הם מוצאים שפע כזה וכל טוב כזה, וכל זה בגלל שהם מחוברים כאן למדינת ישראל. אנחנו באמת, לא רק שאנחנו צבא מוסרי, אנחנו עם מוסרי, מצד האמת. יש לנו מגמה חיובית. אז למה אתם רוצים להשמיד אותנו? למה אתם רוצים לזרוק אותנו לים, כמו שהתבטאנו מקודם? צריך להבין את הדבר, צריך ללמוד את הדבר הזה. הסיבה היא אותה סיבה שאנחנו טובים. בגלל שאנחנו טובים, דיינו, אנחנו מצב שמי שלא טוב, הוא לא סובל את הטוב. מה שנקרא בלשון המודרנית אנטישמיות. אנטישמיות, פשוטו של דבר, שנאת היהודים בגלל הנשמה של העם היהודי. לא פעם, לא פעמיים שאלו היהודים, בכל מצב, בשואה, בכל מקום, למה אתם הורגים אותנו? מה עשינו לכם? רק טובה עשינו לכם. אמרו לנו דבר אחד, כי אתם יהודים. זהו. כמו אותו צורר, אמך שימו מגרמניה, שהוא אמר, אני לא יכול לסבול יהודים. כל זמן שיש יהודי אחד בעולם, אני לא יכול לשבת בשקט. אנחנו לא מבינים את זה, כי זה לא רציונלי, זה לא הגיוני. זה בדיוק המגמה של המלאק, שהתנפל לנו שיצאנו ממצרים. למה התנפלת עלינו? מה עשינו לך? הוא אמן הרשע, שהיה כמו שבמזערו של המלאק. הרוח הרעה הזאת של האנטישמיות, של שנאת העם היהודי, היא עומדת ביסוד המגמה שקיימת לצערנו הרב אצל אויבינו, שהם רוצים לנשל אותנו מארצנו ולזרוק אותנו לים כפי שהם מתבטאים. לא יעלה ולא יקום בידם. מה התשובה שאנחנו צריכים לתת לאויבינו על שיש מגמה, כשיש מטרה כזאת? אנחנו צריכים למנוע מהם להשיג את מטרתם. אבל הדרך למנוע מהם להשיג את מטרתם, יש מדרגות מדרגות. המדרגה הראשונה, שיהיה לנו כאן, תהיה לנו כאן מדינה חזקה. חזקה כל כך, שירתיעו את האויבים שלנו מלתקוף אותם. וכשאני מדבר חזקה, זה בשלושה פרמטים. חזקה פשיטה, זה צריכה להיות חזקה צבאית. שיהיה לנו מענה לכל תסריט אפשרי, לכל תרחיש אפשרי. להקות בהם, והם ידעו מזה, וכל העולם ידע, והם יימנעו מלתקוף אותם. לכוח הרתעה חזק מאוד צריך להיות. ודרך אגב, יש לנו כוח הרתעה. איך אמר לי פעם ערבי, ששוחחתי אותו, דיברנו על העניין של פצצות אטום, אז הוא אומר, כל העולם יודע שיש לכם פצצות אטום, רק אתם, היהודים, לא יודעים. הם פוחדים. הם יודעים שיש לנו את היכולת ואת הכוח. אני גם כן לא יודע, סליחה, אסור לי להגיד את זה. לא יודע, סיפרתי לכם את הסיפור המערבי. אני אספר לכם. בשעתו בניתי איזה בית קטן בירושלים, ונעזרתי בקבלן ערבי, מוסלמי, אדם מבוגר. וכשפיקחתי על הבנייה, אז הייתי מדבר איתו, יושב איתו, מדבר, משוחחים על דה ועלה. אז יום אחד הוא שואל אותי, הערבי הזה, סלח קוראים לו. אני מקווה שאני לא מזיק לו. סלח, הוא שואל אותי, כמו שיושבים גם בינינו, תגיד לי, מה יהיה בסוף? זאת אומרת, בסוף כל המלחמות, מה יהיה? אני אומר לה, תראה, אצלנו בתורה כתוב שיש שלום. וכיתתו חרבותם לעתים, לא יישא גואל גר חרב, ולא ידעו עוד מלחמה. הוא אומר לי, אינשאללה, אינשאללה. אז אני שואל אותו, תגיד לי, מה כתוב אצלכם בקוראן, מה יהיה בסוף? אז הוא אומר לי, החרב, הסייף, החרב של מוחמד, תכבוש את כל העולם. וואי. תראו, דבר והיפוכו. בן לדן קטן. אבל בן לדן גם רוצה לכבוש את כל העולם. טוב. אז ממשיכים בשיחה. אני אומר לו, תראה, אבל לפני שיש שלום וכל זה, תהיה מלחמה גדולה גדולה. איזה מלחמה, הוא שואל אותי. מלחמת, קוראים לזה מלחמת גוג ומגוג. מה? גוג ומגוג? מה זה המלחמה הזאת, הוא שואל אותי. אני אומר לו, תראה, המלחמה הזאת, כל העולם יהיה נגדנו, נגד מדינת ישראל. ירצו לכבוש את ירושלים. כמו שהנביא זכריה והנביא יחזקאל מדברים על זה. הוא אומר, באמת הוא אומר לי? תגיד לי, גם האמריקאים יהיו נגדכם? אני אומר, כן. מבסוט חלס. שמח. אבל הוא קצת פיקח, אז הוא אומר לי, תגיד לי, במלחמה הזאת, מי ינצח בסוף? אני אומר לו, אנחנו היהודים. הוא אומר, תגיד לי, איך? איך תנצחו את כל העולם ואתם לבד? אז אני אומר לו, סליחה, כל מה שאני אומר כרגע זה השיחה האמיתית דרך אגב, אבל אני לא אומר שהפרטים הם נכונים. אמרתי, שמעת שיש לנו פצצות אטום? הוא אומר לי, בטח, רק אתם לא יודעים, זה מה שאמרתי להם. יהודים לא יודעים, אבל כל העולם יודע שיש לכם מאות פצצות אטום. אני אומר, אבל לנו יש פצצה מיוחדת גם. מה הפצצה, הוא שואל אותי? אני אומר לו, ניוטרון. שואלתי, מה זה הפצצה הזאת, ניוטרון? זה פצצה שאתה זורק, למשל, מעל דמשק, אז כולם מתים שם בעמידה. והלשון יוצאת להם, והעיניים, זה אומר הנביא זכריה, שימותו, אז ככה הם ימותו, בעמידה, בלשון תצא. אז הוא תגיד לי, איך זה יקרה? אני אומר, זה הפצצה, אתה זורק אותה, ושואב את החמצן בקוטר של כמה קילומטרים, וכל מי שנמצא שם, מת בעמידה. מסתכל עליי במדהם. הוא אומר לי, תגיד לי, רק פצצה אחת כזאת יש לכם? אני אומר לו, יש לנו כמה פצצות. סליחה שאני אומר, אני לא יודע מה זה, ואני לא יודע אם זה נכון או לא. שלא יתפסו אותי בלשוני בעניין הזה. ונפרדנו. זה היה דרך אגב, זה היה בתקופת האינטיפאדה הראשונה. בדיוק התחילה אז האינטיפאדה, הוא לקח אותי, עוד אפשר היה לקחת טרמפ, בטנדר שלו לקח אותי טרמפ כאן בשדרות המאירי, ואני ירדתי מהמכונית, והלכתי לכיוון המכון, ושחזרתי את השיחה בינינו. אמרתי, תראה דוב, התרחיש הזה הוא אפשרי. יכול להיות שאנחנו נהיה בנסיבות כאלה, עם הגב אל הים, מה שנקרא, ולא תהיה לנו ברירה הדבר הזה. מעניין, לפני 100 שנה, 200 שנה, אם אומרים לי דבר כזה, הייתי אומר, אתה עוזר, אתה בעזיות. והיום הדבר הזה הוא לא בעזיות. היום זה דבר, תרחיש אפשרי הדבר הזה. הזכרתי בעניין הזה. האמת היא שאנחנו מאמינים בחזון אחרית הימים, שביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל העמים, והעולם כולו לא רק יכבד אותנו, את העם היהודי, אלא יבקש ממנו סליחה על מה שעוללו לנו, לא רק במלחמות האלה, בכל ההיסטוריה. אנחנו באמת עם שבא להעיר ומאיר לעולם. מה לא נתנו לעולם? התנ"ך זה תוצרת עם ישראל. ערכי הנצח של התנ"ך. כל הערכים, כל הדברים הטובים, העם היהודי נתן ונותן באום. דיברנו, למדנו אתמול על המלחמה קצת. אז הזכרנו שאחרי המלחמה באה כמיהה לשלום. אז באמת באום, מה זה אומות המאוחדות? אומות המאוחדות קמו אחרי מלחמת העולם השנייה במטרה שבמקום כל העמים ילחמו אחד עם השני, ישבו וידברו אחד עם השני. אז באמת יושבים כ-200 מדינות יושבות באולם אחד, לא שמסכימים כולם, אבל מדברים אחד עם השני. זה מעלה גדולה מאוד. אבל מה הכותרת של האום? בעברית. וכתיתו חרבותם לעתים לא יישא גוי אל גוי חרב. הדברים של ישעיהו הנביא. החזון הזה של שלום עולמי זה חזון שלנו, של עם ישראל. אנחנו לא שוחרי מלחמה ולא רוצים מלחמה ולא שפיכות דמים. כל מה שאנחנו עושים זה בעל כורחנו. אנחנו כבשה בין 70 זאבים. ואיך אמר פעם ידידי במשרד הביטחון? אמר, אנחנו צריכים להיות יותר חזקים, הכבשה יותר מכל הזאבים ביחד. הוא צודק בעניין הזה. אז זה המציאות שלנו. אבל שוב פעם נחזור למלחמה האחרונה. יש אנשים שהתאכזבו, חשבו שיהיה כאן נוק-אוט. אבל הקרב הוא קרב נקודות, מה לעשות? וכולם יודעים את זה, כולם מבינים את זה. אם אחרי מלחמת ששת הימים, היינו כבר באופוריה שנגברו המלחמות, מה נאמר אחרי המלחמה הזאת? האויבים שלנו, מטרתם, וזאת צריך לדעת, לכבות נרם של ישראל. התירוץ הטריטוריאלי, כאילו אתם כובשים, הדברים האלה, זה רק תירוץ, זה לא נכון. מה שמעניין אותם זה בכלל, שאנחנו לא נעיר כאן בארץ ישראל, לעולם כולו. לכן ירושלים, אצלהם זאת היא המטרה, הם מסתמנים את ירושלים כמטרה. כי הם יודעים שכי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, זה דבר אמיתי, זה דבר אחר. דרך אגב, אם אינני טועה, שמעתי פעם איזו הרצאה, שאצלהם בקוראן עצמו, כתוב שלא שאנחנו מקבלים את זה, אבל כתוב שלעתיד לבוא היהודים יחזרו לארץ ישראל, והם כאן ישלטו בארץ ישראל. יותר מזה אני רוצה להגיד, כל מקום שיהודים יושבים יש אור. תרתי משמע, גם אור פיזי ממש, וגם אור רוחני. היה בגוש קטיף, סליחה שאני כאן מעלה את הדבר, איזה אורות מתוקים היו שם, איזה יישובים לתפארת. גם פרנסה לערבים היה שם, נתנו להם. היה, באמת היה להם שם, גן עדן היה שם. מבחינת מה שהיהודים עשו שם, לקחו את השממה והפכו את זה לגן עדן. ואני לא רוצה כרגע להתייחס לנסיבות ולסיבות וכל הדברים האלה. אבל ברגע שהיהודים יצאו מהמקום הזה, בא לשם חושך. תרתי משמע. ובמקום שיהיו שם אורות, עפים משם טילים, מאותו מקום. זה, הדבר הזה הוא לא רק לגוש קטיף או לדבר כזה. זה כל מקום בארץ ישראל, ששם חס ושלום, הישמעאלים, הערבים, שולטים שם החושך. זה צריך לדעת. דרך אגב, זה גם הלכה למעשה. יש הלכה שאומרה, רואה מקום חרב ביהודה ובארץ ישראל, הוא צריך לקרוע, לקרוע את הבק, כמו אבל שיוקם, אז מה זה חרב? אומר, הבית יוסף, המשנה ברורה מביא את זה שם במקום. אומר, הבית יוסף זה רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, חרב אין הכוונה שהחורבן זה רעידת אדמה. זה לא הכוונה. אלא הכוונה שישמעאל שולט על איזשהו מקום בארץ ישראל, זה נקרא חרב. ככה פוסק הלכה למעשה, מביא את זה המשנה ברורה. אז באמת, לצערנו הרב, ולבושתנו הרבה, כשנתנו את בית לחם לערבים, אז הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאלו אותו, האם לברך, לקרוע ולברך, ברוך דיין האמת, כמו שמברכים על... אז הוא אומר, כן. למה? כי שם, במקום הזה, חושך. חושך מבחינה הזאת, ששם בדיוק מה שקורה היום ברצועת עזה, כשאנחנו רואים שהערבים יושבים שם, חושך זה ההפך מאור, אור זה טוב, והיר אלוקים את האור כי טוב. שם הטוב לא חוגג. דרך אגב, לא רק כלפינו, גם כלפי עצמם הוא לא חוגג. אם היו יכולים הערבים להיות גלויי לב, הערבים הפשוטים, גלויי לב, הם היו מולכם, עם היהודים רק טוב היה לנו. ברגע ששולטים עליהם אותם ישמעאלים, אותם חבלנים, אותם... הם סובלים סבל נורא, יש להם הדבר הזה. ככה זה לגבי ארץ ישראל. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל בא להעיר לעולם, הוא בא להיטיב לעולם. אלה שמתנפלים עלינו, כולל ההתנפלות האחרונה, מטרתם לחבות אורם של ישראל. זאת היא המטרה. ואנחנו אמרנו צריכים שלושה דברים כנגד למנוע את המטרה הזאת. הדבר הראשון, להיות חזקים מבחינה צבאית, להחזיר מלחמה שערה ולהרתיע אותם ולהתקיף אותנו יותר. וברוך השם, השם זיכה אותנו בדור שלנו, שיש לנו צבא חזק, מיומן, מצויד, אולי מהחזקים בעולם, אם לא החזק ביותר בעולם. מי שעקב אחרי הקרבות האחרונים ראה דבר, דברים מופלאים, איך הצבא שלנו... פגע בהם בצורה מדויקת כל כך, ובאמת דברים מופלאים, כל העולם בא ללמוד כאן את הדבר הזה, כל הצבאות באים ללמוד מצבא הגנה לישראל, איך לנהל מלחמה ואיך לנצח במלחמה. ככה זה, אז זה הצבא. אבל צריך להבין, צבא בלי כלכלה חזקה לא ילך. להחזיק צבא חזק ומודרני, אתה צריך שתהיה מדינה חזקה מבחינה כלכלית. אז יש לנו, ברוך השם, היום גם מדינה, השם זיכה אותנו, ויש לנו מדינה חזקה מבחינה כלכלית. עם כל המשברים שהעולם עובר מבחינה כלכלית, יחסית מדינת ישראל היום נחשבת כמדינה חזקה מאוד מבחינה כלכלית. אבל הדבר השלישי שהוא החשוב ביותר בכל מלחמה זה האחדות. היחד. היחד. שאנחנו ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. כשאנחנו חס ושלום לא ביחד, היינו מלחמת לבנון הראשונה, אני זוכר, שחלק מהחיילים נלחמו בקרב וחלק עשו הפגנות בתל אביב, וכמה הדבר הזה ריפה את הידיים של החיילים, של היחד. לכן, לא פחות מזה חשוב האחדות הלאומית. נכון שאנחנו בעלי דעות שונות, כאלה ואחרות. זה טבעי, אנחנו עם חופשי, וכל אחד צריך להביע את דעתו. אבל לגבי היחד אני רוצה להגיד כאן משל שתבינו. אנחנו כמשפחה אחת, זה האמת. אבל במשפחה יש שתי סוגי משפחות. יש משפחה שלא מסכימים על דעה ועליו, זה טבעי הדבר הזה. ומתווכחים לפעמים. כל אחד עם הדעות שלו והסכמות והאי הסכמות שלו. אבל במשפחה הזאת לעולם לא חשבו על גט, על פירוד, ובוודאי ובוודאי לא, אפילו לא מחשבה לא הייתה. זאת משפחה בריאה. משפחה בריאה, שנינו ביחד וכל אחד לחוד. זה בסדר. ככה צריך להיות. משפחה לא בריאה, סליחה שאני אומר, שלא מדברים אחד עם השני. לא מדברים. חושבים כל הזמן איך להפריד את החבילה. זה משפחה מוללה, המשפחה הזאת. אני כבר לא מדבר שהם ממש מדברים על ההפרד. ככה בחברה הישראלית, זה המשל. אני משל לגבי החברה שלנו. יש חילוקי דעות על דע ועל אב, זה לגיטימי הדבר הזה. אבל יהיה דבר שהוא קודש הקודשים. זה לשמור על היחד במדינת ישראל, על החברה הישראלית. ולא לתת בשום פנים ואופן לאותן מחשבות ולאותן דעות ולאותן משקפות שבאות להפריד בתוך עם ישראל. ואני גם מסביר מדוע. הפירוד זה כמו, סליחה שאני אומר, כמו חיידק אלים. שהוא קטן, אבל הוא מסוכן מאוד. בהיסטוריה שלנו, לצערנו הרב, בית ראשון, חיינו כאן בארץ הזאת, עם אחד משתי מדינות. עשרת השבטים אחד, ויהודה מצד שני, איך הגענו לדבר נורא כזה? עם אחד, שתי מדינות. חיידק הפירוד אחז בנו אז. אותו דבר, אני מוכרח לומר, בבית שני, בסוף בית שני, שנאת חינם, ויהודים נלחמו ביהודים, ממש, היה כאן דבר נורא. יש אומרים שיותר יהודים נהרגו בחורבן בית המקדש, חורבן ירושלים, מה שהרומאים הרגו, אחד הרגו אחד השני, מי שמכיר את אגדות החורבן במסכת גיטין.
נון
ג' נון ג', יפה ידידי. אז היום אני אומר, דווקא בגלל שאנחנו נמצאים לפני דילמות לא פשוטות, אנחנו צריכים להיות ביחד, למרות שלא מסכימים. כולל המלחמה הזאת, יש אומרים שהיה צריך להתקיף, יש אומרים שלא היה צריך להתקיף, בסדר, אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה. אבל בשום פנים ואופן לא לחשוב שאנחנו מפרקים כאן את החבילה ואנחנו לא הולכים לצבא חס ושלום. אדרבה, הצבא זה ביטוי מוחשי ממשי לאחדות של עם ישראל, ואנחנו ביחד בעזרת השם אנחנו ננצח. וכמו שאמרתי, הקרב הזה היה מבחינת שמאלית, אבל מאחורה מחכה לערבים, אה? האגרוף, הנוק אאוט בעזרת השם, ואנחנו ננצח בגדול. על זה נאמר, נצח ישראל לא ישקר. מסבירים מה זה נצח ישראל, לא רק מבחינת הקיום הנצחי של העם היהודי, אלא גם הניצחון של העם היהודי בעזרת השם. בבקשה, מה השאלה?
אני רוצה לשאול, איך תהפך השנאה לעם ישראל שהיא שורשית והיא נצחית כמעט, איך היא תהפך להיות בסוף הימים לאהבה שילמדו ואור לגויים?
אני לא יודע בדיוק איך, אבל אני יכול להגיד לכם רק מדבר אחד, שהעולם כולו יעריץ אותנו בגלל שאנחנו לא רק חכמים אלא גם חזקים. ולומדים את זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו נלחם, היה מלחמת העולם הראשונה העולמית, היה ארבעת המלכים עם חמשת המלכים. ואברהם אבינו, מהסיבות שלו, שהוא בא להציל את לוט, הוא תקף את מי שניצחו, את ארבעת המלכים, את כדרלעומר והמלכים אשר איתו, והוא ניצח אותם בגדול. וכתוב שהוא חזר מהקרב, הוא בא לעמק שווה. ומה זה עמק שווה? אומר רש"י במקום, עמק שאושבו בו כל אומות העולם, ואמרו לאברהם אבינו, תהיה לנו לקצין, תהיה לנו, אתה תהיה המנהיג, המנהיג העולמי. למה? כי הוא ניצח את כולם. מעשה אבות,
סימן
לבנים. ושם מדובר באמת מסדום, מלך סדום, ועד מלכי צדק, כל המלכים היו שם בעמק הזה. וזה האמת, האמת זה לא רק כתוב באברהם אבינו, זה כתוב בנביאים. כמו שהזכרנו מלחמת גוג ומגוג, שבה ננצח בגדול. אני לא רוצה להתייחס לעצם העניין המלחמתי, אבל אני אומר, התוצאה תהיה, כמו שאומר הנביא יחזקאל, הוא אומר שאנחנו ננצח בגדול, ואז כתוב בנביא יחזקאל, התגדל, התגדל והתקדש שמו הגדול. ומה שיהודי אומר קדיש כל יום, לפעמים אומר קדיש, או אנחנו אומרים קדיש, כמה פעמים ביום, מה צריך ללמוד, מה זה הקדיש הזה? אז ראיתי בספרים כתוב, המקור למילה התגדל והתקדש מי רבה, הוא מיחזקאל אחרי הניצחון הגדול, שיהיה על אומות העולם שהתנפלו עלינו, אז התגדל והתקדש מי רבה, ואומות העולם יבואו ויכבדו אותנו, יעריצו אותנו, ויתנו לנו כל טוב, כמו שהיה בימי שלמה המלך, שבאו אליו מכל העולם. ואדרבה, המלך המשיח, מה שאנחנו מאמינים, הוא יהיה הבורר העולמי בין כל האומות, והכל יבוא על מקומו בעזרת השם. במהרה, בימינו, אמן.